המתנקש המזמר, כתבתו של מורן שריר, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית שלומי גילר. שלום לכולם, אני מקווה שאתם בסדר. הנה שיר מקורי חדש שלי. הגבר הוא אמריקאי בגיל העמידה. שמן למדי, שיער דליל מקדימה, לובש טישרט שחורה. הוא שר את השיר המקורי החדש שלו כשהוא מלווה את עצמו בגיטרה. כולנו שואפים להיות חופשיים. אנחנו בהרמוניה. זו המלכות של האהבה. עם כל השליליות עדיין יש אותי ואותך. זו המלכות של האהבה. הגבר שר שירי פולק רומנטיים. שר על אהבה. שר על חופש. שער על חיים הרמונים שהוא מאמין שאפשר להשיג בעולם הזה. אין לו קול ענוג במיוחד, קצת מנסר. השירים בסיסיים וההגשה אדישה. גם ההפקה צנועה למדי. בן אדם לבד בחדר עמוס שעונה קיר, או בפריים סגור כשמאחוריו ציר של דלת. יש המון כמותו ביוטיוב. אנשים ששולחים לעולם את השירים שלהם ומקווים שהעולם, בתמורה, יגלה את גדולתם. האקורדים שלו פשוטים, המילים די נאיביות, החרוזים מתבקשים, כמו ששיר פולק טוב צריך להיות. אני לא יודע מה לא בסדר עם העולם, אני רוצה לראות קצת אהבה. כולם נלחמים פה ושם, רוצה לראות קצת אהבה. אנחנו לא יכולים להסתדר? אני חושב שהגיע הזמן לזה. האיש ממעט לדבר עם הצופים שלו. באפתיות מסוימת הוא מציג שיר מקורי חדש, או מודיע שהוא עומד לבצע גרסת כיסוי לבוב דילן או ג'וני מיטשל. לאחרונה הודיע שהקים לייבל משלו. הדיסק הראשון יכיל 14 שירים חדשים פרי עטו. התגובות ביוטיוב לרוב אוהדות ותומכות, לא מעט גם מסתלבטים. לאחרונה הודיע לעוקבים שלו בטוויטר שיש לו בשורות גדולות. הוא עומד להופיע לראשונה מול קהל עם השירים שלו. ההופעה תתקיים בחודש יולי באולם מרקט הוטל בברוקלין. מכירת הכרטיסים כבר החלה באתר. זו כנראה תהיה ההופעה הכי מרגשת שלו מול קהל חי מאז שירה בנשיא ארצות הברית, לפני 41 שנה. ג'ון הינקלי ג'וניור, בן ה-66, הוא האדם האחרון לעת עתה שהצליח לראות ולפגוע בנשיא מכהן. במרס 1981 הוא ירה 6 כדורים ממרחק של כ-6 מטרים מהנשיא רייגן במטרה להתנקש בחייו. בתקרית נפצעו 4 אנשים כולל רייגן עצמו. אחד הנפגעים מת מהפציעה כעבור 33 שנים והוכרז כקורבן רצח. היורה עצמו לא ישב יום בכלא. בית המשפט קבע שלא היה שפוי בזמן המעשה ודן אותו לאשפוז בבית חולים פסיכיאטרי תחת תנאים מגבילים. עד לאחרונה הוא שהה במוסד פסיכיאטרי בוושינגטון, מרחק 20 דקות נסיעה מזירת הירי. כל השנים האלו הוא הגיש עוד ועוד עתירות לבית המשפט כדי להסיר את ההגבלות שהוטלו עליו ולאפשר לו לחיות באופן עצמאי. הוא גם דרש להתפרנס ולהתפרסם בזכות האומנות שלו. ב-2016 הוא שוחרר להתגורר עם אמו תחת מגבלות מסוימות. לפני חצי שנה בית המשפט בוושינגטון קבע שניתן להסיר את כל המגבלות עליו ושעד חודש יוני הוא יוכל להיות אדם חופשי לחלוטין. ב-8 ביולי הוא כבר יופיע מול קהל בניו יורק. יש לך את התשובות לכל מה שאני צריך. את גורמת לי לחשוב שאולי אצליח. מתוך פתחי את ליבך, ג'ון הינקלי. רונלד רייגן כיהן בסך הכל חודשיים כנשיא, כשיצא ממלון הילטון בוושינגטון באותו אחר הצהריים מעונן של חודש מרץ. הוא בדיוק סיים לנאום בפני נציגי איגודים מקצועיים שהעניקו לו קבלת פנים פושרת. זה לא היה אירוע חשוב, גם השירות החשאי לא התרגש במיוחד. וושינגטון הילטון נחשב לאחד האתרים הבטוחים ביותר עבור אישים מאובטחים, ולכן היה אידיאלי לאירועים נשיאותיים. 110 פעמים מרח המלון נשיאים מכהנים מאז הביקור הראשון של ניקסון ב-1972, ועד אותו יום שני בתחילת 1981. כשרגן יצא מהמלון, סיפתה לו צעידה של 9 מטרים מהדלת האחורית ועד לכניסה למכונית הנשיאותית. ג'ון הינקלי, בן ה-25, ניצל את החשיפה הזאת וירה לעברו 6 כדורים בפחות משתי שניות. אנשים שראו אותו באותו יום וגם בחודשים שלפני כן התקשו למצוא בו מאפיינים מיוחדים. הוא היה אדם כל כך סתמי ולא בולט שאיש לא שם אליו לב. גם לא המשטרה או השירות החשאי. כך הוא הצליח להסתנן לקהל הקטן שעמד במרחק יריעה מהנשיא. הינקלי אמנם לא הצליח לרצוח את רייגן, אבל במידה מסוימת השיג את מה שרצה. זאת תהיה הפעם האחרונה בחיים שמישהו לא ישים לב אליו. הינקלי ביקש לעצמו בעיקר את תשומת הלב של השחקנית ג'ודי פוסטר. בתקופה שלפני ניסיון ההתנגשות, הוא נהיה אובססיבי לסרט נהג מונית של סקורסזה. בסרט גילמה פוסטר נערה בזנות בת 12 בשם אייריס. במהלך הצפיות החוזרות הינקלי התאהב באייריס וביקש להגיע אל פוסטר עצמה. הוא שלח לה מכתבים וניסה להיפגש איתה, אבל לא הצליח. כשגילה שהתחילה ללמוד בייל ומסתובבת בקמפוס כסטודנטית מן המניין, בלי סוכנים ומנהלים אישיים שחוצצים בינה לבין העולם החיצון, הוא עקר לניו הייבן כדי להיות קרוב אליה. הינקלי נהג להסתובב במעונות, החליק מכתבים מתחת לדלת החדר של פוסטר וניסה להתקשר אליה שוב ושוב. היא מעולם לא ענתה לו. הינקלי הבין שלא יצליח למשוך את תשומת ליבה של פוסטר בצינורות המקובלים או אפילו בסטוקינג, והחליט לחפש משהו פחות קונבנציונלי. הוא שקע לחטוף מטוס נוסעים או להתאבד מול עיניה, ובסוף התפשר על הרעיון להתנקש בנשיא ארצות הברית. הרעיון היה מונח לו מתחת לאף. בסרט נהג מונית, הגיבור טרוויס ביקל, רוברט דה נירו, מנסה להתנקש במועמד לנשיאות. בסוף הסרט, טרוויס מבצע טבח, מציל את אייריס מהסרסור שלה וזוכה לתהילה לאומית. הינקלי התחיל לעקוב ברחבי המדינה אחרי הנשיא קארטר, שהיה אז בקמפיין הבחירות שלו לכהונה שנייה. המשטרה תפסה אותו בטנסי כשהחזיק כלי נשק לא חוקיים ושחררה אותו די מהר. אבל להינקלי עזל הכסף והוא נאלץ לחזור לבית הוריו בקולורדו. הינקלי הגיע ממשפחה עשירה ומכובדת. אביו היה נוצרי אדוק, אל נפט שעמד בראש חברת האנרגיה וונדרבילט. הינקלי הבן נולד באוקלהומה ובגיל צעיר עבר עם ההורים והאחים שלו לטקסס ובהמשך לקולורדו. הוא נחשב לבן הפחות מוצלח ומקובל חברתית במשפחה. גם באוניברסיטה הוא לא הצליח במיוחד, הוא פרש לפני שהשיג תואר. החיים שלו הלכו והידרדרו והוא מצא את עצמו מתגלגל בין תחנות אוטובוס למלונות זונלים, חי על ג'אנק פוד, מתבודד ומגלה עניין הולך וגובר באקדחים. בשלב מסוים הוא הצטרף למפלגה הנאצית האמריקאית והשתתף בהצהרות נאו-נאציות עד שאפילו חבריו הנאצים חשבו שהוא קיצוני ומסוכן מדי והדיחו אותו. בסוף 1980 רונלד רייגן נבחר לנשיא והינקלי הבין שהוא מצא את המטרה שלו. זה בסדר אם את מרגישה שפופה, האהבה תהיה שם בשבילך. אני אעזור לך לעלות מעל הקרקע, האהבה תהיה שם בשבילך. יש לי הרבה לתת. נתתי את הזמן שלי. מתוך האהבה תהיה שם בשבילך, ג'ון הינקלי. ב-30 במרץ, לפני שיצא למלון הילטון וושינגטון, הוא כתב מכתב אחרון לפוסטר. ג'ודי היקרה, יש אפשרות סבירה שיערג בניסיון שלי לחסל את רייגן. זו הסיבה שאני כותב לך את המכתב הזה. כמו שאת כבר יודעת, עכשיו אני אוהב אותך מאוד. בשבעת החודשים האחרונים השארתי לך עשרות שירים, מכתבים והודעות, בתקווה הקלושה שתתענייני בי. ג'ודי, אני אזנח בשנייה את הרעיון לחסל את רייגן, אם רק אוכל לזכות בליבך ולחיות את שארית חיי איתך, גם אם זה יהיה באנונימיות מוחלטת. אני מודה בפנייך שהסיבה שאני עושה את הדבר הזה היא שאני פשוט לא יכול לחכות יותר בשביל להרשים אותך. המכתב מעולם לא נשלח. שעה אחרי שהוא נכתב, שש יריות הרעידו את וושינגטון. רייגן היה קרוב מאוד להיות הנשיא החמישי שנקצר בכדורי מתנקש. סוכן השירות החשאי ג'רי פאר נשכב מעל הנשיא והדף אותו אל תוך הרכב. אם הוא היה מתעכב בשנייה אחת, הנשיא היה חוטף בראש. זו הייתה הפעם הראשונה שפאר הציל את חייו באותו יום. לא לכולם היו המזל או ההבטחה שהיו לרייגן. הסוכן טים מקארתי שהשתתח כדי להגן בגופו על הנשיא, נפגע מכדור אחר של הינקלי, וכך גם השוטר תומאס דלנטי, ומזכיר העיתונות של רייגן, ג'יימס בריידי, שנפצע בראשו. בריידי נותר משותק עד מותו ב-2004, בגיל 73, מהשפעות מאוחרות של הפציעה. היריות של הינקלי הכתיעו את הנשיא, אבל כדור אחד שפגע במכונית הנשיאותית ניתז וחדר לגופו של רייגן. במהלך הנסיעה באולם מהזירה, הסוכן ג'רי פאר בדק את גופו של הנשיא ולא מצא פציעה כלשהי, ולכן הורה למכונית לנסוע מיד לבית הלבן. כעבור כמה שניות הנשיא החל להשתעל דם, ואז הסוכן הבין שהוא כנראה נפגע והורה לנהג לנסוע לחדר המיון. ההחלטה הזאת הצילה את חייו של רייגן. בבית החולים התברר שכדור חדר לריאה שלו ונעצר כ-25 מילימטר מהלב הנשיאותי. לפני שנכנס לחדר הניתוח, הספיק רגל להגיד לרופאים, אני מקווה שכולכם רפובליקאים. שני גברים מצאו את עצמם באירוע הזה משני הצדדים של קו האש, ושניהם היו שם בזכות סרטי קולנוע. ג'רי פאר, הסוכן שהציל את חיי רייגן, הצטרף לשירות החשאי בעקבות סרט שראה בילדותו, כללי ההתנהגות של השירות החשאי מ-1939, בכיכובו של רונלד רייגן עצמו. פאר הוקסם מדמות הסוכן ברס בנקרופט, שגילם רייגן, והחליט שכשיגדל יצטרף לשירות החשאי. ההופעה של רייגן בסרט השפיעה על היקום, כך שכעבור 42 שנה, חייו ניצלו בזכות זאת. בכך שעשית את הסרט הזה, הפכת לכלי בקביעת גורלך, אמר פאר לנשיא מאוחר יותר. כך על פי הספר, האיש שהפיל את מסך הברזל, שכתבה פגי נונן. אני הפנמתי את ברס בנקרופט, אמר פאר לנשיא, והינקלי הפנים את טרוויס ביקל. מוזר איך ההיסטוריה עובדת. כשג'ון הינקלי זוכה מכל האישומים נגדו, אמריקה הייתה בהלם. אנשים לא האמינו שהאיש שירה ופגע בנשיא ילך הביתה בלי עונש, אבל בית המשפט קיבל את ההבחנה שהוא סובל מפסיכוזה ודיכאון כבד ושהוא לא אחראי למעשיו. אחרי המשפט, הינקלי עצמו כתב שהירי היה מחוות האהבה הגדולה ביותר שהעולם ידע. בעקבות הפסיקה והזעזוע הציבורי, הקונגרס העביר כעבור שנה חוק שמקשה על זיכוי מטעמי אי שפיות, ושלוש מדינות בארצות הברית ביטלו לחלוטין את האפשרות הזאת. הינקלי עצמו העביר את ימיו בבית החולים הפסיכיאטרי סנט אליזבט באכילה, צפייה בטלוויזיה, השתתפות במפגשים קבוצתיים וכתיבת מכתבים. הוא ניצל את הזמן לנגינה על גיטרה, כתיבת מוזיקה וציור. בשנת 1987, בחיפוש בחדרו, התגלה שהוא עדיין אוסף תמונות של ג'ודי פוסטר, ושהוא מתכתב עם הרוצח הסדרתי טד בנדי, אבל בסך הכל הוא שמר על פרופיל נמוך. זה לא לגמרי עזר לו, משום שהוא הפך לאייקון תרבות. שבועיים וחצי בלבד לאחר ניסיון ההתנגשות, קראה לעצמה להקת ההארדקור פאנק החדשה מפיניקס שבאריזונה, צבא ג'ודי פוסטר. שנה לאחר מכן, להקת דיוו פנתה אל הינקלי וקיבלה את רשותו להקליט שיר I Desire, עם מילים שכתב. ובמחזמר מתנגשים של סטיבן זונדהיים מ-1990, מופיעה דמותו של הינקלי. להינקלי עצמו לא היה קשר למיזמים האלה. הוא חי את חייו בשקט, ניגן, צייר, ובהדרגה הרגיש טוב יותר, וביקש לצאת לחופשי. ב-1999 הינקלי הורשע לצאת לביקורים אצל הוריו כשהוא תחת השגחה. לאורך השנים הוא ביקש עוד ועוד הקלות ואפשרויות לצאת לחופשות, וככל שהשנים עברו והאבחונים הפסיכיאטריים היו מעודדים יותר, הוא קיבל עוד ועוד חירויות. ב-2011 דוח של בית החולים קבע שהינקלי החלים עד למצב שהוא לא מהווה סכנה לעצמו או לאחרים. ב-2013 בית המשפט אישר לו ללון 17 ימים בכל חודש בבית אמו בוויליאמסבורג שבווירג'יניה. מאז הוא חי את רוב ימיו כמעין אזרח חופשי, פנסיונר שקט. הוא גר בשכונה טובה סמוך למגרש גולף, יוצא לעשות קניות במכונית הטויוטה הכסופה שלו, הולך לקולנוע ואוכל בוונדיז. מי שראה אותו לא יכול היה לדמיין שהאיש השמנמן והמופנם הזה, שיוצא לצעידות ארוכות בחוב המצחייה, ירה פעם 6 כדורים וכמעט רצח נשיא מכהן כדי להשיג את תשומת ליבה של שחקנית קולנוע. לרגע נדמה שהינקלי מצליח לחזור לאנונימיות שהייתה לו פעם, שהוא שוב איש סתמי בקהל, כזה שאף אחד לא מבחין בקיומו. זה לא החזיק הרבה זמן. ב-2016 הינקלי שוחרר לחלוטין מבית החולים הפסיכיאטרי תחת מספר מגבלות. בין השאר נאסר עליו להתראיין, לצרוך אלכוהול, לצפות בסרטים אלימים, למחוק את היסטוריית הגלישה שלו, לבקר בקברים נשיאותיים או ליצור קשר עם מישהו ממשפחת רייגן, עם נשיא מכהן או בדימוס, או עם ג'ודי פוסטר או מישהו מהקרובים אליה. לא כולם סמכו שהוא מסתובב בחוץ. פטי דייביס, ביתו של רייגן, כתבה במאמר שהיא מבינה את פסיקת השופט, אבל בעיני הסיכון גדול מדי. על עורך דינו של הינקלי היא כתבה, אולי הוא ירצה להתקשר לג'ודי פוסטר, שהיא עכשיו אימא, ולהסביר לה שהיא לא צריכה לדאוג, שהשופט מאמין שהינקלי נפטר מהאובססיה שלו אליה. אולי הוא רוצה להתקשר לאימא שלי ולהסביר לה שבפעם הבאה שהיא תהיה בוושינגטון, שלא תיבהל אם היא רואה את ג'ון הינקלי משוטט בסביבה. או אולי הוא פשוט מעדיף לא לעשות דבר ולהתפלל שהוא צודק. לעומת זאת, אחיה מייקל, מנישואיו הראשונים של רייגן, כתב שהוא תומך לחלוטין בשחרור הינקלי. ג'ודי פוסטר כבר שנים מסרבת בתוקף להתראיין על הנושא הזה. את רק מכירה מה שהיה פעם. את לא מכירה הצד אחר שלי. מעולם לא חשבת שיהיה חופשי. את לא מכירה הצד אחר שלי. מתוך צד אחר שלי, ג'ון הינקלי. ב-2020 הינקלי מאס בחיי הפנסיונר השקטים שלו. דגדג לו להתפרסם שוב, בנסיבות קצת שונות. הוא עתר לבית המשפט שיאשר לו לפרסם את הציורים ואת המוזיקה שיצר במהלך השנים ולהתפרנס מהם. ציורי הנוף והטבע הדומם שלו פראיים, בצבעים עזים. השירים לעומת זאת נוגים ושקטים. בשנת 2018 הוא התחיל לעלות שירים ליוטיוב ולסאונד קלאוד באופן אנונימי, אבל הוא היה מתוסכל מכך שאף אחד לא נחשף אליהם. בפנייה שלו לבית המשפט ביקש: אני יוצר דברים שאני חושב שהם טובים, וכמו כל אומן אחר אני רוצה להרוויח מהם ולתרום כסף למשפחה שלי. הינקלי דיווח לבית המשפט ששמע שהוא יכול למכור את האומנות שלו באצי ובמקומות אחרים ברשת. בעתירה שלו הודעה שהוא מודע לכך ששמו ידוע לשמצה, אבל הצהיר שהוא לא מעוניין בתהילה, אלא רק שתינתן לו אפשרות לקבל פידבקים על היצירות שלו ולהתפרנס מהן. המטפל שלו במוזיקה הצהיר שפרסום היצירות שלו יכול להיטיב איתו. מטפל נוסף שהצטרף לעתירה הצהיר שזה יהיה צעד חיובי אם הינקלי יוכל להתפרנס מאומנות. אם במקרה השם שלו מחובר לזה, אני לא רואה איך זו יכולה להיות בעיה. אני אופתע אם זה יחזיר את הבעיה הנרקיסיסטית שהייתה לו עם ג'ודי פוסטר, משום שזה לא נוכח בחייו בשום אופן. מאז הפסיקה, הינקלי מעלה סרטוני יוטיוב עם השירים שלו וזוכה לקהל אוהדים שלא ברור אם הם הגיעו בשביל המוזיקה או כדי להציץ לחייו של המתנקש, שהפך לסינגר סונגרייטר רומנטי. הרבה מהתגובות אוהדות ומעודדות, אבל המגיבים גם מרבים במחמאות דו משמעיות, על רצח וירי. אחד מהם כתב: אני מעריץ את העבודה שלך, גם השירים בסדר. הינקלי שינה את העולם בהרבה מובנים. ניסיון ההתנגשות הציף את רייגן באמפתיה לאומית, וההתאוששות המהירה שלו הפכה אותו לאחד הנשיאים הפופולריים בתולדות ארצות הברית. זה היה מרכיב מכריע בניצחון הסוחף שלו לכהונה שנייה. ג'ים בריידי, שנפצע קשה מאקדחו של הינקלי, הקדיש את חייו למלחמה בכלי נשק אישיים. גם החיים של ג'ודי פוסטר וכל מי שהיה מעורב בתקרית הזאת השתנו בלי היכר. עכשיו, הינקלי רוצה להשאיר חריטה אחרת על העולם, עם השירים הנוגעים ללב שלו. בקיץ הקרוב הוא יופיע מול קהל של 450 איש בניו יורק. מעטים מהם אולי יתמכרו לפזמונים שלו. רובם, סביר להניח, יגיעו מתוך סקרנות. יבקשו להביט מקרוב בעיניים של האיש שכמעט חיסל נשיא. להשיג סלפי מתנקש בקושי. הוא רק רוצה להשמיע את השירים שלו, ולעולם לא נדע על מי הוא חושב כשהוא שר אותם. המתנקש המזמר, כתבתו של מורן שריר. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.